יש לפנינו שני קטעים שאומנם הם לא זהים בצד הספרותי שלהם, אבל הם בעומק גדול זהים בתוכן הפנימי. החלק הראשון, אני חושב שיש לו מן המפתיע, ממפתיע מאוד. כתב אותו אחד מהנבחרים של תלמידי ישיבת סלבודקה. הוא עצמו למד חברותה עם רבחץ קיסרני, כמו שהיה ראש הישיבה, כישרוני מאוד, ויש עדויות, אני חושב, בדליות יחזקאל, ובאחר יאסף בכמה ספרי זיכרון לראש הישיבה בחברון על היחסים הידידותיים ביניהם, כשהשלישי במשולש החברתי הזה המיוחד היה רב אברומל קפלן, גם כן אחד מיוחד מבעל בעקבות היראה, מהגידולים המיוחדים של ישיבת סלבודקה בליטא. ואחרי שהרב קפלן נתמנה לראש הסמינר לרבנים של הרב יודפניה בברלין ונפטר בגיל 33 בצורה מפתיעה, אז הרב ויינברג ירש אותו והוא הוכר כסמכות פוסקת למעשה לכל יהודי אשכנז, והוא עמד בראש הסמינר הזה עד עלות היטלר לשלטון, ואז הוא ברח לברשה, ובמלחמה עצמה מינו אותו לראש הרבנים של ברשה, וזה כמובן היה תואר מאוד מאוד מיוחד, והוא ריכז את פעולות ההצלה בצורה מאוד מופלאה, הצליח להימלט, כל משפחתו נהרגה, ועד סוף ימיו ישב בשוויץ, והיה מאוד שבור, לא נשאר לו שום דבר, ותלמידיו ליקטו מתוך כל מיני חוברות ומכתבים שנשארו את שרידי התשובות שלו, אלה שהגיעו בצורה הנורמלית לאלפים, וזה יצא בארבעה כרכים בשם שרידי אש. הוא נפטר מספר שנים לאחר הקמת המדינה, אישיות מיוחדת בפני עצמו. ושם בכרך הרביעי של שרידי אש, שכאמור רובו תשובות בהלכה, יש שם כמה קונטרסים על תולדות תנועת המוסר כפי שהוא הכיר אותה, מתוך הסתכלות רחבה. חלק מן הקטעים בתנועת המוסר של הרב דוב כץ היה לנגד עיניו, כי הוא היה מבוגר יותר ואיתו היו מתייעצים בכל הנתונים ההיסטוריים וכו'. אז שם בסוף כרך רביעי של שרידי אש, בתוך הספרים, המאמרים החשובים על תנועת המוסר בהסתכלות של איש הלכה כמוהו, יש שם גם כמה קטעים ביוגרפיים, ובתוכם הקטע הזה המספר איך הוא ראה את תלמידיו של רב ישראל מסלן, כל פנים את חלק מהם, ואחד מהם זה רב נפתלי אמסטרדם, רב נפתלי אמסטרדם, אני הכרתי, רב צבי יהודה כמה פעמים סיפר לי על הפגישות שלו עם רב נפתלי אמסטרדם. אני כבר תיארתי שבמוסררה, במה שקרוי חצר שטרויץ, שם היה המרכז של בעלי המוסר, ורב נפתלי אמסטרדם היה אחד מהם. נדמה לי שהיה זמן שהיה בא ליפו להתרחץ בים, ואז רב צבי יהודה היה מתיידד איתו. שמעתי מרב צבי יהודה גם על הפגישות ביניהם. על כל פנים, יש פה תיאור של הרב ויינברג, איך הוא ראה את רב נפתלי אמסטרדם, שהיה דמות נפלאה של יראת שמיים כפי בעצמו שהוא מתאר. יום אחד בשנה הרשה הרב נפתלי אמסטרדם לעצמו לעשותו יוצא מן הכלל, יום הפורים. הרב נפתלי אמסטרדם שסידר זמנו לפרקים מדויקים ותיכן תוכנית קפדנית לכל יום ולכל שעה ולכל רגע, שכל תרדות הזמן לא גרמו לו לשנות מתוכניתו כמלוא הנימה, וזה דבר אופייני מאוד לתלמידים של רבי שלמה מסלנט, שזה היה המבחן של משטר. נדמה לי שאפילו על רבי חדש, שהוא כבר נניח הדור השלישי אחרי זה, המשגיח מחברון, אז אני ראיתי אותו בשתיים בלילה אחרי האירוסים של הרב מזרחי, והייתה ביתו הבכורה שהוא הורס אותה לרב מזרחי, וזה היה שמחה גדולה, היה רב הרצוג, כל גדולי ירושלים. אז אחר כך כשקיפלו את כל הדירה, את כל הסיפור, אז ראיתי אותו הוציא משנייס, נדמה לי זה היה קיילי, וישב ולמד את היום, כי היה לו סדר שלא בן משנייס, אבל מה יעשה את ביתו התארסה? אז כדי לא לבטל את הקריס, אז בשתיים בלילה ישב ללמוד את אותו הקטע שהיה אצלו חלק מהממסד היומי. אז בגיל יותר מבוגר, אמר לו אחד הבנים שלו שהוא גם כן הולך בדרכו שלו, ולמשל היום תענית אסתר, אז הוא יודע שמחר יהיה פורים והוא לא יוכל ללמוד, אז ממנו הוא למד היום את הפרק של מחר. אמר לו אביב, לא, זה לא זה. אם אתה חכם כזה, שאתה כבר... הקביעות היא שבאותו יום, אל תשלים לי, כי אם היום אתה משלים לפני זה, מחר תשלים אחרי זה, ואם לא תשלים, אתה תשלים בעוד שבוע. אז ביטלת את הקביעות. היסוד הגדול של תכנון קפדני בלי חריגים, זה היה מאופיין לבעלי המוסר. אבל יום אחד היה מבלה את יום הפורים בשקיעת משקה ומקבל שקיעתו בשיחות וסיפורים על רבו וחבריו הגדולים. לנו תלמידי הישיבה הורשה אז לבלות במחיצתו הנעימה והמעניינת ללא כל מגבלה כלשהי. הסיפור הוא שעשה במסלבודקה בחוכמה הגדולה שלו שלח את הרב ויינברג כבחור צעיר, בזמן שרב נפתלי ביקש פעם, נו, יזקן שהוא לא יכול ללמוד לבד, ששלחו לו חברוסה. הסבא הבין בדיוק מה קורה, אז הוא לקח את הרב ויינברג הכישרוני ושלח אותו. אז היו שעות ביום שהם היו לומדים, אבל המרחק, הדיסטנס היה כמו שהיה בין מבוגר וליבר כנראה בן צעיר. בפורים זה היה אחרת. פעם אחת בין שקיעה לשקיעה יובא בשמחם של התלמידים הגדולים של רבי ישראל ומה שמר עליהם הרב. זאת אומרת, מה שרבי ישראל בעצמו אמר. רבי יצחוק, לעזר, למדן. רבי שמחה זיסלי חכם. ומה שהרבי אמר עליו, היו לו שלושה תלמידים, לא העלה לשונו כלל. תוך בדיחות הדעת שבשקיעה מרובה העזתי פניי ושאלתי בלשון פורים, ומה אמר הרבי עליך? נפתו לאמסטרדם נעץ בשתי עיניים טמאות ויפים. סבור אתה כי בפורים מותר להתלוצץ אף באדם זקן? באמת בושה תכסה פניי שגדולים אלה חשבו אותי כאחד מהם. ובמה הוא חשב שהוא באמת זכה לזה? משום שעמדתי עצמם בשעת דרשותיו של רבינו הגדול. ישראל אמר דרושת. ולמטה היה מעט רבי צרוב לזר ורבי צרוב לזר מכלם, ואני השתובבתי על ידם, אז לכן יש לי איזה ירס. אמנם הם העירו לי פנים, אך מי כמוני יודע כי היה לי משום רחמנות לאדם מועט כמוני, שלא יליאף בקרסוליהם. אבל בכל זאת, העמידה במחיצת גדולים מביאה תועלת. כך הוא אומר על עצמו בפורי. והרי שמך מפורסם בכל העיר והסביבה והכל מתאמים לראותך. זה כבר אחרי שהשניים האלה כבר לא חיים. המשכתי בעזות פניי הפורמי, ונפתו לאמסטרדם לא כעס, וענה בענוות חן שכולת מימון. הכל בשביל כבוד הרב, שבתאותם חושבים אותי לתלמידו, והפרסום, בעתיה של זוגתי הצנועה בעלי. הוא היה מתפרנס משאשתו הייתה הופעה, אישי הופעה חלות מודרות לכבוד השבת, וכל אנשים מעללות את מעשי הדלי תפר, ומתוך כ-40 מסבר משבחה. והיא כדרכה מספרת להם בשבחי, למרות שאין לי יד לכל הכבוד בפרסום הזה ואין לי ראוי לו כלל. צורה של יהודי ענב, שכנראה חושב את זה על אמת. נמרדת היום, זה היה בפורים באבא, בשמחה, נמרדת היום בשביל יראו כוכבים ראשונים ברקיעה, עמד רב נפתלי אמסטרדם מכיסאו, כערף עין פג בילו והיה לאדם אחר. רבותיי אמר, חג הפורים עבר, הגיע שעת העבודה. עלינו להתפקח משכחותינו ולהתפלל בימה ויראת תפילת ערבית. עלינו גם להגביר שקידתנו בתורה כדי להשלים את שהחסרנו מסדר לימודינו הקבוע בגלל הפורים. לאחר התפילה פתר אותנו במאור עיניים של הודיה על שרואנו להסד עמו ולשמוח בחברתו. הסיט את הסטנדר למקום לימודו הקבוע ושקע בלימוד מעמיק, כי כשכולו התפעלות ורוממות הרוח בשקידה גדולה. עמדנו תקועים במקומנו ולא ידענו נפשנו למראה הגדול הזה של עוז הרוח ותוקף הרצון שבגוף רצוץ וזקן זה שלפנינו. המעבר ברגע אחד ממצב הרוח הפורי מהעליז והקליל אל הרצינות הקדושה שבלימוד ובעבודה היה בו ממשב הרוח הילאית מן ההוד שבגבורה. גבורת רוח אנוש לעומת החומר האחור שהיה כלא היה, שבטל בשישים ויותר עם התעוררות הרוח. אכן, מי אתה לאיש ומה אתה חלמיש מול אדם מישראל העוסק בתורה ובעבודה? תילי תילים של סברות פסיכולוגיות לא יסבירו תופעה זו. אנחנו מדברים פה לא בערב דוקטור אלא בערב פרופסור. הוא היה יהודי שכל עולם התרבות המערבית היה מוכר לו לפני ולפנים בהבנה עמוקה מאוד, כולל גם את הפסיכואנליזה המודרנית. לנו הנוכחים ברור היה מאין שאב תעצומות נפש. אני רציתי להסכים, מסתום אני פגשתי איתו בשוויץ. אני פחדתי להתחיל. כשהרב פריימן, אשתי רביעית, והשבוע, בשבוע הבא בזרד השם, צריך לשאול אותו מה היה שם במונטרי בזמן שהוא היה בחפיפה אחת, ייבדל לחיים עם הרב ויינברג. כמה דיבורים, כמה סיפורים, איזה הנוגס על העולם ועל רבנים ועל גדולים ועל הנוגס המדינה, בהלוכה ובהגודל ובמחשוב ובחסידות ובפסיכולוגיה ובדוקטורט. ורפאים? מי שיהיה לו שכל שיסתובב על יד רפתו לבן דורנו. למה הנוכחי ברור היה מאין שאב תעצומות נפש במידה קרובה? תורת רבו שיטתו המוסרית. בה יש מקום וסיבה לפלא הגדול. רוח אנוש שמכוח עליון מחצבתה מול הגוף החומרי. מי חזק ממי ומה גדול ומה תלוי במה. לפנינו עמדה תשובה חיה וממשית רקימת דינים ובשר. נפתו לאמסטרדם שהיה רצוץ ושבור בגופו הפליט פעם שלא במתכוון כי הוא סובל יסורים נוראים מתחלואיו הרבים. ולולי לימוד המוסר שקיבל מרבו ושממנה למד לקנות שליטה בגופו ובנפשו, לא הייתה לו תקומה. כשאנו סוקרים את חייו של נפתו לאמסטרדם התגלה לפנינו מראה גדול, ואי אפשר שלא להודות כי המוסר של רבי ישראל סלנטר הוא כוח גדול מחולל נפלאות. אי אפשר שלא לחזות בחיזיון נפלא זה ששמור נפתו לאמסטרדם הזמה מפורשת לדבריהם של המפרישים את קיומה העצמי של הנשמה כיצורו של יוצר העולם, ושלפיהם אין חיי רוח ונפש אלא הפונקציה של הגוף והחומר. כוח היצירה ורוח גבורה בגוף חולה שבור ורצוץ מלמדים משהו, וזהו. אכן יש באדם דבר מה שאינו גוף וחומר, והוא האדם הפועל והיוצר. הגוף אינו אלא מכשיר זמני שבו שוכן אותו ליצוץ אלוקי שלוחו של הנצח. מי שיודע את הביוגרפיה של הרב ויינברג ומה שעבר עליו וכמה הוא היה שבור ורצוץ על 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 הקוטביות בין אדם שישב בכבודו של עולם והנהיג למעשה את כל היהדות התורנית המערב אירופאית ואיזה שברי קיים הוא היה שם בגלותו בשוויץ, איך גם פיזית וגם רוחנית, ואיך הוא בחיוניות היה מפרנס את אותם הגדולים שעלו לי לשוויץ, שעברו דרך שוויץ, והיו מתבשמים מאורו, יכול לראות איך הוא פה תיאר את עצמו. זאת אומרת, אדם שהכוח הרוחני שבו הוא שנתן לו את כל התעוזה הזאת. והביטוי של פורים הוא רק אחד הביטויים לרוח עמוקה שבא לידי גילוי איפה אישה. אז אולי לא נשארו הרבה טקסטים עמוקים שבעלי המוסר דנו על מחשבת הפורים. אבל מה צריכים לדבר על המחשבה כשיש לנו פה תוצר מוגמר? זה דוגמה של תוצר מוגמר של מחשבת המוסר, איך היא עיצבה דמות של יום, של מעבר, של שמחה ושל ענבה, ושאדם ידע את הסוד המופלא הזה, גם של השמחה וגם של המעבר ממנה. כמעט הייתי אומר, המוצאי פורים הוא לפעמים עדות הרבה יותר עמוקה מאשר הפורים עצמו. כמובן שבכותב השני יש יסודות, צודק זה הרי מלא, אבל יש פה קטע אחד שיש לו אולי גם כן איזה ביטוי קצת לענייני ביומם. והנה אמן בא בטענה, כמו שאמרו, דלקה וידע איש נבישה כמוהו, שהיה עומד ומקטרג על ישראל בעולמות עליונים לפני מלך מלכי המלכים שהם ישנים מן המצוות, ודתי המלך, דתי מלך מלכי המלכים, אין עושים שאין תועלת ומלך מלכי המלכים להניחה. כן, זה יסוד פשוט שהוא מופיע למעשה בחצי מילה בגמרא, כשהגמרא אומרת כל מלך שבמגילה מלך מלכי המלכים. אנחנו מכירים את זה גם אפילו כמעט הייתי אומר מהפולקלור. מי שיודע להאזין לבעל כורי אמיתי, תלוי כמובן מי גם קורא בחב"ד, כשהיו גומרים לקרוא את המגילה, אז הרי בהתבטא פעם, איזה מעשה פתח ממש בלש מעניין, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. יש לי שניסיח אחר, אני את המעשה הזה כבר שמעתי כמה פעמים, רחל, שהאברך הזה שקרה היום סיפר את זה, עוד לא שמעתי בצורה כל כך מותחת. הפשט הוא כל פעם אתה שומע את המגילה בהנהגה אחרת, בניואנס אחר, בהעמקה אחרת. והיסוד הפשוט של השמיעה הכפולה זה אתה שומע רובד אחד ואתה שומע מה מסתתר מאחורי זה. הרי זה בכל דבר, אבל כאן זה מעניינו של יום. כשבעל כורי האמיתי מסלסל בלילה הוא נדידה שנת המלך, אז אתה שומע מיד את גבלת, הנה לינו ולישר שומר ישראל. זאת אומרת, למעשה לראות את העלילה כולה מתרחשת בשני רבדים, בכמה רבדים, ברובד עליון, וברובד שפה כולם רק עושים את מלאכתו, או משחקים על גבי לוח השח את המשחק של הנסתר. אז המן הוא זה שעושה את הכל. ואם למרות שיש משהו עליון שהאמן הזה שאנחנו רואים הוא רק גילוי שלו, הוא מכל מקום מפיל פור מחודש לחודש. אם הוא ידע שיתפוס את ישראל באיזה מקום שלא בסדר, למה הוא היה צריך גם את הפור? כי ידע ויש את מוכן לפורנויות, כמו שאמרו בפרק חלק. והרגיש, ועל ידי טענות ניצוחיות לנצחם במשפט ומידת הדין שלמעלה אי אפשר. אחרי כל הטענות ואחרי כל הכתרוגים שאפשר למצוא על ישראל במשך ההיסטוריה, אבל כשבא לטענה בסיסית אחת סופית, שם אי אפשר יהיה לנצח את ישראל. אמר המן, אני מוכח להשתמש באיזה פטנט אחר, הוא ביקש לכבן גם העת והשעה הראויה לזה. ותשעה באב הוא עת מוכן לבחייה לבד לדורות, לא לעיבוד לגמרי, תשעה באב לא מתאים. כי בסדר זה עובדה, מה אנחנו עושים בתשעה באב? אנחנו מקוננים, אבל זה כפי שאנחנו מקוננים, סימן שאנחנו עוד חיים. ובאמת, אין שום עת על זה, שכל קיום הזמן והעת הוא בשביל ישראל, לא יכול להיות שתמצא עת שבו ישראל לא בסדר. כי הרי כל קיום הזמן הוא בשבילה. שלמליהם לא מתקיימים שמיים בארץ של קיום הזמן, ואיך אפשר שיהיה את לאבדם. אז זאת טוען שיש פה מיני יהודי לכאורה איזה סתירה. אמן מבקש זמן שבו אפשר יהיה לאבד את ישראל. אומר, לא יכול להיות, כי כל קיום הזמן הוא בשביל ישראל. אז איך אתה יכול למצוא זמן שלא יהיה להם קיום? אבל הוא חשב מחשבות, אף על פי כן, למרות הקושי הזה, לא לחינם הוא שמח כשנפל לו הפור. בהיות באדם בית משה רבינו עליו השלום, ונסתתמו מעיינות החוכמה, ונפסקה השפעת תורה שבכתב, והאומות אין להם השגה רק בתורה שבכתב, וכתיב האומנך לכל האומות גם כן. כאן נכנס יסוד של הכתב בעל-פה. מהו הסוד של הקיום של עם ישראל? נדמה לי שסדאת, לפני שהגיע פה, אז הוא סיפר שהוא ביקש לקרוא את התנ"ך בערבית. רצה להבין מה סוד קיומה של האומה. זה מראה על אינטליגנציה. זאת אומרת, האדם אמר, יש פה דבר מיוחד שאני מבקש לדעת מה זה. אז כשגוי מבקש להבין, ולא חושב אם הוא מבקש להבין את זה לצורך כלכלתם של ישראל, הוא מבקש להבין את סוד קיומו של העם היהודי, אז לא בתנ"ך. התנ"ך, יש לו הגבלה, הוא נגמר באיזה מקום, זה תורה שנכתב. אבל זה הסוף שגוי יכול להבין את זה. ואז ממילא הוא גילה שהתורה שנכתב היא נגמרת עם אותו של משה רבינו, שם נגמר. אז הוא אומר, רק רגע, זאת אומרת שהקיום היהודי שהוא בא לידי ביטוי בתורה, הוא יש לו פעם סוף, וזה תורה שבכתב. מה שאין כי תורה שבעל פה, והוא מסתורים שלו. חז"ל בעצמם כינו את התורה שבעל פה כאין שפת סתרים, איזה סוד אינטימי שהוא איננו מפורסם ולא ידוע לאחרים. ועל כן חשב המן, לא חשוב עכשיו שאני מדבר על המניות, ואז הוא עת להפסקת בסתימת התורה, שזה היה כל עיקר גזיר התורה, כי להשמיד ולבטל מהם התורה. החפיפה של פור, החפיפה של הגזירה של המן, עם מותו של משה רבינו, פשט בגמרא, מה פירוש שמח בחודש שמת בו משה, כיוון זה נפל, כי משה אמור לסמל את הפסקת מעיין היצירה של ישראל. אם התורה נותנת קיום לישראל, אז מותו של משה מפסיק את זה. ולא ידע, ונולד גם כן באדם. ואם כן אדרבה, הוא עת מוכן להתגלות התורה. וכן היה באמת גזירת תורה חנה לזה דת, הוא קיבלו אבי מהחשברוש. אנחנו מפרשים את הקבלה הזאת של התורה מחדש, את השמחה של העם בביטול הגזרה ובקיום מחדש, כדבר שבא יחד עם עלייתו של מרדכי. הוא אמר זה הרבה יותר עמוק. מאותה סיבה שהופרה הצעתו של המן, דהיינו שאין אפשרות לקטוע את חייהם של ישראל. למה? כי במקום שאתה חושב שיש לקטוע, דהיינו, בנקודה של המוות, של ההסתלקות, של ההצטמקות, שם פתאום מתברר שיש עוד איזה פטנט שאתה הגוי לא ידעת, והוא תורה שבעל פה. והרי בדיוק על זה הדור קיבלו. זה התנחום המפורסם, שכפיית ההר הייתה על תורה שבעל פה, ונעשה ונשמע אמרו על תורה שבכתב, והדור קיבלו בימי אחשוורוש גם על תורה שבעל פה. דהיינו, כל המוסד של כנסת הגדולה שמרדכי היה אחד מהם, וכל מה שבא לאחר בניית בית שני, ומה שבא בעקבותיו הזוגות והתנאים וכו', זה היה מכוח הדבר הזה שפתאום התגלה כוח יצירה מופלא בעם היהודי. והעניין זה לא ידע, ואמן את הסוד הזה לא ידע, כי הוא חשב ככל הצטגניני אומות העולם, שכל זמן מוכן מצד עצמו לאיזה דבר, ואם כן אי אפשר שיהיה מוכן לדבר בעת כל כלל. אם אדם, זה חודש שמת בו משה, והוא, יש לו יסוד של ניתוק, של הפסק היצירה, אז זה לא יכול להיות שהוא יכלול בתוכו. הפרדוקס ההיסטורי הוא מחוץ להצטגנינות, כי ההצטגנינות אומרת חוקיות, אבל לומר דבר והיפוכו הרי זה נגד החוק. ואם אז מת, אי אפשר שהיה נולד אז כלל. וזה נכון, כי זהו אצל האומות, שהם תחת הזמן והזמן מושל עליהם. אנחנו ראינו שהיסוד הזה גם מתפרש במערל, אם אני מתאר את הזמן בצורה של קו שפעם נגמר, כשהוא מתחיל בניסן, הוא מסתיים באדר, בפעת השדה. באומות העולם שעולים בסולם ההיסטורי ומוכרחים אי פעם לרדת. אבל ישראל הם למעלה מהזמן, שהם מושלים על הזמן, שהשם יברך מסר הזמן להם. וכמו שנאמר, אני ואתה נלך לבדין של מטה, והחודש הזה לכם מסור לבני ישראל, ובדין של מטה כפי מה שיקבעו העת כן יהיה, אימת שיקדשו ראש חודש או יעברו שנה בישראל בקד של הזמנים. וכפי מעשיהם כך נעשה העת מוכן, לא זה שהוא עת מצד עצמו כן. ותשעה באב על ידי חד דור המדבר במרגלים נקבע בחייה לדורות על גלות הארץ ואותה עת לפי שמעשו בה. ומיתת משה רבינו עליו השלום באדר לא היה לו כלל מצד החד באותה עת, רק לפי שבו נולד, והקדוש ברוך הוא ממלא שנותן של צדיקים ליום ליום, לפי שמיתתם אינו עונש, רק התעלותם למדרגה יותר גבוה עולמות העליונים. והשארת כוחם והשתדלותם בחיותם בעולם הזה להיות נקבע בנפשות לבני ישראל כמו שדבר להם. ועל כן הוא ביום שנולד, שאז הוא התחלת התנוצצות אור אותו הנפש והתגלתו בעולם הזה. כולם מבינים ש... למה שמחים שאדם נולד? על פוטנציאל של הילוד הזה. לו יצויין שהיינו יודעים שהנולד הזה הוא באמת עתיד להעיר את העולם, אז השמחה הייתה הרבה יותר בהירה, ולא רק על הפוטנציאל. כשמשה רבנו נולד מתמלא הבית תורה, דיינו ידעו, הלידה הזאת היא לידה שתביא בעקבותי האור גדול. אז כל לידה, זה השמחה הטבעית של הורים, של אנשים שקשורים ללידה הזאת, שאם יש לך פה איזה דבר שהוא מבטיח איזה שקשוק, איזה פיתוח. יום המוות לעומת זאת, אז אבדון, יום המוות זה חיסול, לא כך. יום המוות טוב מיום היוולדו, שהוא יום התנוצצות אורו במדרגות העליונים הנעלמים בעולם הזה. הוא גם כן התגלות אורו בעולם הזה להיות חקוק כלבבות בני ישראל. זין באדר הוא יום מיוחד. למעשה כאן כתוב בצורה נוסחאית את סוד ההילולה שמקורו בזוהר וחסידים עשו איתו שימוש רב מאוד, שמצד העלם בעולם הזה אין כל ישראל ממש כמו, רק שיש בהם כוח זה במעמקי ליבם. וכן במיתת משה רבינו עליו השלום, שהוא כוח השגת התורה, נשאר כוח זה בכל הלבבות בבני ישראל כהשגת התורה שבעל פה, שהיא גם כן תורה שלמה. אבל השגתיו המסתורים היינו שאינו בהתגלות גמור שהיא תורת השם ודבר השם כמו שהיה למשה רבינו עליו השלום, רק שמשיג מצד מעמקי ליבו שגנוז בהם כוח ההשגה לתורת השם. בכל ימי משה רבינו עליו השלום לא היה שום אדם בישראל יכול להשיג בדברי תורה מצד עצמו, רק מה שהיה שומע מפי משה רבינו עליו השלום, כי הם היו דור מקבלי התורה שבכתב. והתחלת התורה שבעל פה הייתה אחר מיתת משה רבינו, ובימי אבלו נשתקחו אותם הלכות שהוא סיווק התורה שהיה במותו. אבל מצינו לביטולה של תורה זהו יסודה, ועל ידי השכחה ידעו והשתדלו לעמוד על דברי תורה בכוח פלפולם, עד שהחזירם עותניאל בגנז בפלפולו. בוודאי שהייתה השכחה במיטה של משה רבינו, אבל היא הייתה רק השכחה לזמן. כתוצאה מן הפלפול, מן המאבק, מן ההתמודדות, הם התגברו על כך, ודיינו פתאום התברר שהמוות הזה גילה איזה כוחות גנוזיים. וזהו התחלת תורה שבעל פה, שהוא השגת חכמי ישראל ותלמידים ותיקים ברוח הקודש שבקרבם כמפי הנבואה, שהיא הנבואה שלא נסתלקה מהחכמים, כמו שאמרו בברבטה ברמב"ן, מציג שם רב מיטל מיניאל מתאמר הלכה למשה מסיני כבתת, וזהו רק ברוח הקודש, וכן החזרת עותניאל אותן מהלכות למשה מסיני. ומיטל משה רבינו עליו השלום היא שגרמה לזה שנחקק בכל לבבות לבני ישראל כוח ההשגה ודברי תורה. והאומות שאין יודעים מתורה שבעל פה חשבו דמיטתו היא ביטולה של תורה, ומצד התגלות בעולם הזה נראה, אבל הוא רק לפנים, גם כאן יש התחפשות. התחפושת היא שחושבים שהמוות הוא כליון, ולא על האמת. וכך גזירת האמנה אותו חודש היה רק לפנים, אבל באמת אדרבה. זהו יסודה דאז קיימו מה שקיבלו כבר. ועיקר יסוד תורה שבעל פה התחיל אז בפורים, מאנשי כנסת הגדולה כנודע, שהם מייסדי כל הגזירות ותקנות חכמים וכל הדרשות והלימודים, שכל שלשלת לימוד תורה שבעל פה הוא מאנשי כנסת הגדולה. ושימון הצדיק משיעריהם ראש לשלשלת חכמי המשנה, כמו שאמרו בראשית אבות. ועל זה היו אמרותיהם, עמידו תלמידים הרבה ועשיו סייג לתורה שזה כל עניינה. ועל ידי שנפסקה אז הנבואה, שהיא התגלות דבר השם בפועל, וזה השיג מה? על דרך אומות העולם רואים ואין יודעים מה רואים. אמן גם כן תפס את הצד החיצוני. הוא תפס שיש פה הפסקת מעיין היצירה בישראל, והוא תפס נכון, כי הופסק מעיין הנבואה. אז זו סיבה טובה לאבן, אבל הוא לא ידע שהפסקת מעיין הנבואה גילתה מעיינות הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר יצירתיים של תורה שבעל פה וחכם עדיף מנביא. ואף על גב, יהיו לו חזה מלת אחד, כי קרוב העד הסתימת חזה ונבואה. ובאותו דור היו אחרוני הנביאים ולא קם עוד נביא חדש, והרגיש להודו של הסתלקות הנבואה, כי במיטת אותו דור נסתם חזון ונאסרה הכתיבה לדברי תורה, כי נפסה גם כתיבת דברי קבלה שהוא כדברי תורה, אבל לא ידע שזהו יסוד וההתחלה לתורה שבעל פה. ודברי סופרים החביבים עוד יותר מדברי תורה, ואף על פי שהוא אלם, הוא התגלות יותר, כי כן הוא תוקף ההתגלות כאשר הוא מתגלה גם באלם. וכפי תוקף האלם, כן הוא תוקף ההתגלות. כמו כדור שדרשו בסנהדרין במחשכים, הושיבני, זהו תלמודה של בבל, שהוא ההתגלות שבתכלית החשכות והאלם. וכמו שכתבו בזוהר וחברים בבלי, ידעו להעלים הדברים. כי בתלמוד בבלי גנוז כל המסתורים לדברי תורת הנודע. משה רבינו עליו השלום הוא הדעה בבני ישראל כנודע, דל כן נקרא דורו דור דעה, כי דעת רוח הקודש הוא המשכת אור הנעלם בקטע שהוא למעלה מהחוכמה דסגת אדם. וזהו כל חוכמתו של משה רבינו עליו השלום להמשכת דברי תורה מפי הגבורה של למעלה מהשגת אדם. ומיטתו היא גניזת הדעת בהתגלות עינו, שדבר השם יקר ואין חזור נפרד בפועל. אבל מכל מקום, ישנו בכוח, זה לא נסתלק אז מהחכמים, אלא שהם סבורים שמשיגים זה בכוח חוכמתם. ואין גלו שזה דעת רוח הקודש והשגה של למעלה מהשגת חוכמתו הוא באמת רוח הקודש. וזהו עניין הביסום בפוריה. עד לא ידע שהוא הסתלקות הדעת דרגת משה רבינו עליו השלום. דעת השגת החוכמה צריך שוב הדעת. ועל כן שאתה רבית על יורד אינו יכול להשיג בדברי תורה לאמיתו. ואמן חשב דעת היה גניזת התורה לדברי תורה לדעת לדברי התורה לגמרי. כי חשב שישראל גם כן תחת הזמן והעד גורד. על כן לא ידע, אז נולד ונמצא העת אבא במוכן אל ההפך, וגם המיטה ההפך להפך. יש פרדוקס, יש כפילות, יש סתירה, יש דבר בהיפוכו. כל העולם כולו מלא בסוד הזה של דבר בהיפוכו. המן מקטרגים למיניהם. כל מקום שאתה בודק בהיסטוריה הישראלית, אתה יכול לראות איך רואים את הצד האחד שלו, ולא יכולים לראות את הצד השני שלו. לכאורה היו לאמן נתונים היסטוריים טובים. נתונים היסטוריים טובים של הפסקת בניית המקדש. נתונים היסטוריים טובים של הנבואה בתהליך של הצטמקות. נתונים היסטוריים טובים שעם ישראל, כמו משה רבינו, מגיע אל הקרקע, מגיע אל הסיום. וכל זה היה נכון. החלק שהוא לא ידע, זה שבמקום שמגיעים אל המדרגה היותר נמוכה, משם אפשר, לא רק אפשר, אלא משם ההיסטוריה הישראלית צומחת מחדש עם הפריחה הגדולה שלה. השמחה הגדולה של ימי הפורים היא על הגילוי של הכפילות הזאת, על הגילוי של הסוד הזה, ולא היה יודע שבזיין באדר נפטר ובזיין באדר נולד. אנחנו כבר ראינו. הגמרא בחולין קופלמתה, מדברת על ארבעה אישים. איפה הם רמוזים במגילה? איפה הם רמוזים בתורה? מרדכי מן התורה מנין? אסתר מן התורה מנין? המן מן התורה מנין? אז זה סתם צריך להגיד. אנחנו מסתובבים. שם הגמרא מבינים. כשהגמרא אומרת אסתר מן התורה מנין והתורה אנוכי אסתר אסתיר, הכוונה היא, ההנהגה שהתגלתה בימי אסתר, איפה זה? אנוכי אסתר אסתיר. כששואלים המן מן התורה ואומרים המן העץ, נשמע לנו ממש כמו תורת פול. אז עומק הדבר, כשחז"ל שואלים המן מן התורה, שואלים הרשע. הרשע הבסיסי מאיפה הוא מתחיל? והתשובה היא מן העץ, מהפעם הראשונה שבאנושות היה סטייה מדבר השם. וזה אפשר להבין גם את דרשת הזוהר, נדמה לי, מלחמה לשם בעמלק מדור דור, כיוון שדור כתוב שם חסר בעל, אז יצא דרדר, וקוץ ודרדר תצמיר. אז זה עוד פעם נשמע כמו תורה של פורים, אבל זה עמוק מאוד. שתייה מן החוקיות בבריאה, ראשית גויים עמלק. המין העץ, דהיינו, כתוצאה מחטא אדם הראשון, בא וקוץ ודרדר תצמיח לך, זה מלחמה לשם במלאת מדור דור. דהיינו שהבשישיות של הרשע המלאקי מלווה את האנושות מראשיתה. ולכן השמחה היא גם שמחה של ראשית. אז נניח שאת השלושה האלה עוד איכשהו תופסים. אבל בגמרא יש שם רביעי. משה מן התורה ממעל. אז רשי במקום אומר, משה לפני הולדתו, כי אחרי הולדתו הוא כתוב בכל פרשה. זה כבר בשגם הבשר. שגם, אז זה לא זה גימטיה של אלפון. על פני השטח הגמרא נשמעת מאוד תמוהה. ולו רק מפני שהגמרא מחפשת את הרביעה הזאת. אז מילא אסתר, אמן, מרדכי, עוד איך שהוא. אמרו שרבינו פה, מישהו בא בעסק, ועוד משה מן התורה מנהי. אז אתה רואה מהמהלך הפנימי של הגמרא שמשה רבינו הוא בעסק. וזוהי השמחה על הפור שנולד לו, כי משה רבינו הוא הביטוי הנמרץ ביותר לחיוניות היהודית. תורה שנותה. אלא כיוון שיש סוף כביכול לחיותו של משה רבינו, אז אולי הסוף הזה זה התקווה של המן. ואילו מה שמתגלה בעדו קיבלו, דהיינו שגם מה שמתפרש כסוף ומה שמתפרש כדברים שהם לא כל כך ידועים, מסתורים, דברים שהם על גבול הספק, דברים שאתה מתחבט בהם ואתה נאבק ואחר כך זה מתגלה לך. אפשר להוכיח מכמה מקומות גם במגילה וגם בגמרא משהו על טופוגרפיה של שושן. היה בו מרדכי, היה שם איזה תעלת מים, מה טיבה של תעלת המים הזאת בין העיר שושן לבין, דיברנו על זה פעם אחת. אבל כתוב בדניאל שדניאל היה בשושן הבירה אשר באילם המדינה. אילם, במקום הנעלם. ושם הוא זכה לגילוי. ואיפה היה הגילוי הזה? הגילוי הזה היה על יובל אולי. יש יובלים, יש מעבירי מים כאלה. איזה מין מחלים, פלגים כאלה ש... ואותו פלא, בין שושן הבירה לבין שושן העיר, ששם דניאל זכה, אז אנחנו יש לנו מעלות גדול פה, דיברנו בזה, על נהר כבר שיחזקאל ראה בו, על מקום המים הטהורים שרואים בחוץ לארץ. היסוד של דניאל בכתובים זה אולי, כלשהו שם היא בסיומן של אולי. כולו היי ואולי. אבל כשאתה עומד על גבול האולי הזה, ואתה זוכה לגילוי, אז האולי הזה הופך לוודאי. אתה יכול לפרש את האולי באולי של קיום העם היהודי? אתה יכול לפרש אותו בדברים עוד יותר עמוקים בספקס. בפורים, העבודה הוא להפוך את כל הדברים של אולי, את כל סימני השאלה לסימן קריאה. בדרגה של עד לא ידע, אז כל האולי הוא ודאי. במחשקים הושיבני, סוגיה אחת ברורה, זה תלמודה של בבל, אולי ככה ואולי ככה, אולי סברה לפה ואולי סברה לפה. ובעבודה הגדולה של פורים, אתה יכול להציב סימני קריאה על כל האולים הגדולים האלה. אלא שבשביל דרגה כזאת צריך עבודה. אז העולם שלנו כבר יודע, כבר יודע על כל פעם שצריך לעבוד, שצריך להתכונן. מזין אדר עד י' באדר יש שבוע ימים. יש שבוע שהוא גדול. הוא גדול מפני שמשה רבינו נולד בו, מפני שהאור של משה רבינו גדל ועולה, מפני שאנשי כנסת הגדולה הולכים בכוח האור הגדול הזה. שבת גדולה ושבוע גדול. אז מסתם כל אחד יעשה לעצמו את התוכנית, או יפה בתנית הסדר ילחום בפזים, בסדר, יש כבר חשבונות להיות את נסבא ולהיות כל משלח מנות, אבל צריך לתכנן שבשטף של המצוות הרבות, של העשיות הרבות, ושל כמה וכמה מטלות, שגם באופן ציבורי וגם באופן פרטי יש לכל אחד, לא לאבד את אותו דלת עמות פרטיות, לא לאבד את אותה נקודה אישית, לא לאבד את אותה מודלים של אישים גדולים כאלה, יש מכתב של הרב חרל"פ, שהוא כותב בי"ד באדר ליפו, זה מופיע בהדרים, אז זה פורים בפרזים, אז הוא כותב, תראה ביד שלי, והוא אומר, זה נקרא בכתב, בהעלותי, במיליונים, מה מתרחש עכשיו ביפו. זאת אומרת, הוא פעם אחת היה אצל הרב בפורים, הוא עכשיו נמצא בירושלים ואומר, רק מהמחשבה איזה גילויים ואיזה עבודת השם ואיזה שמחה יש עכשיו מיפו, אז מזה לבד אני מתרומם ונבהר. זאת אומרת, מעצם הידיעה, מה פירוש להיות במעגל עם אנשים בעלי מדרגה ומה הם זכו בעבודה גדולה של פורים. אם היינו יודעים איפה יש עד כיום, אז אתם היינו הולכים לסוף העולם. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת שלנו, לנסות לראות איך את נפתור לאמסטרדם, לנסות לראות מה היה צריך. ראינו קצת איך אנשים בעלי מדרגה עמדו על שפת הנאה אולי והפכו אותו לסימן קריאה בדרך.